אנחנו נעשה תקציר של השיחה של הרבה על פרשת צו מליקוטי שיחות חלק י"ב. השיחה כוללת שני חלקים, חלק אחד מתייחס להסביר רש"י והחלק השני הוא בהמשך לזה מסביר אדמו"ר הזקן משהו מעניין בשיטת אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך. הרש"י שעליו הרבה מתעכב פה זה על הפסוק פרק ז' פסוק י"ב, אם על תודה יקריבנו. מסביר רש"י, אם על דבר הודעה על נס שנעשה לו. ואז רש"י מביא דוגמאות כגון יורדי הים והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא, שהם צריכים להודות, שכתוב בהם יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה. רש"י מסיים ואומר, אם על אחת מאלה נדר שלמים הללו, אם אדם נדר שלמים על אחד מארבע אופנים שצריך להודות, שלמי תודה הן וטעונות לחם האמור בעניין, הם נקראים קורבן שלמים של תודה, צריך להביא את הלחם שכתוב בפסוק, ואינן נאכלים אלא ליום ולילה כמו שמפורש כאן. עד כאן ציטוט דברי רש"י. הרב שואל על הרש"י הזה, שש שאלות. שאלה ראשונה, מניין לרש"י שמדובר על תודה דווקא של נס, ולא תודה והודעה על כל הדבר? שאלה שנייה, אם כבר יש לרש"י הוכחה שמדובר על נס, מניין שזה דווקא הניסים הללו, הארבע האלו? אמנם אלו הארבעה שמופיעים בפסוק, אולי הם רק דוגמאות. שאלה שלישית, למה רש"י צריך לפרט את כל ארבעת הדברים, ולא מסתפק בדוגמה אחת? שאלה רביעית, למה רש"י בסיום הפירוש מוסיף את הפירוש אם על אחת מאלה נדר שלמים וכולי כמו שקראנו? זה הרי הפירוש הפשוט של המילים אם על תודה יקריבנו, מה רש"י בא להוסיף כאן? שאלה חמישית, על הסדר של הארבעה שצריכים להודות שרש"י מביא ים, מדבר, בית האסורים וחולה. שואל הרבי, מה הרעיון וההיגיון בסדר הזה? הסדר בפסוק מופיע בצורה שונה ובגמרא בצורה שונה. בפסוק ההיגיון של הסדר זה לפי סדר המסוכנים יותר. מדבר, מאסר, חולה וים. בגמרא זה לפי סדר המצויים יותר. ים, מדבר, חולה ואחרון מאסר. רש"י לא הולך לא לפי סדר המסוכנים ולא לפי סדר המצויים. מה הטעם ההיגיון? שאלה שישית, למה דווקא אצל חולה כותב רש"י לשון יחיד? הלשון הוא חולה שנתרפא, ואילו על שלושת הראשונים הוא כותב בלשון רבים. למשל, בגמרא, על ים ועל מדבר כתוב לשון רבים, ועל חבוש בבית האסורים וחולה לשון יחיד, וזה דווקא הגיוני, כי המציאות היא שבים ובמדבר בדרך כלל לא הולכים ביחידות, ואילו בבית האסורים או חולה זה כן ביחידות. אבל מה ההיגיון בחלוקה של רש"י? אחרי השאלות מסביר הרבה דבר מעניין. שבעצם כל המטרה ברש"י זה להסביר ולכתוב את הסיום של דבריו. את הסיום אם על אחת מאלה נדר שלמים הללו זה המטרה. וכל העניין שרש"י מתעכב על הצריכים להודות זה בדרך אגב. מדוע? כי הרי בעצם כל סוגי הקורבנות כבר כתובים בפרשת ויקרא. כל הקורבנות שמופיעים פעם נוספת בפרשת צו זה בגלל שיש בהם תוספות וחידושים שלא הופיעו בפרשת ויקרא. על קורבן שלמים, כתוב בפסוק, הרי הנושא של שלמים, אם על, ועל קורבן, ועל זבח שלמים, והתורה לא מוסיפה שום תוספת, ואז יש פסוק חדש, אם על תודה יקריבנו, זה כאילו פסוק חדש. אז הפסוק הקודם, שדובר, אם על זבח שלמים, הוא לכאורה פסוק שלא מופיע שם שום חידוש, אז למה זה כתוב? זה בעצם הקושי של רש"י, שמתעורר בפסוק אם על תודה יקריבנו. אז רש"י מסביר שבעצם הפסוק הזה אם על תודה יקריבנו זה הולך על הפסוק הקודם. כל התוספת של שלמים בפרשתנו זה לגבי קורבן תודה ולכן הוא בעצם כתוב. זה בעצם הדבר העיקרי של רש"י. מה שרש"י מביא דרך אגב זה על הנושא של מי צריך להודות. כי דבר ראשון מובן בפשטות שצריך להודות לקדוש ברוך הוא כל הזמן. אז לא מתקבל על הדעת שיהודי צריך להביא כל יום קורבן תודה, אולי אפילו כמה פעמים ביום. אז ברור לנו שלא על כל דבר מביאים קורבן תודה, אז ההיגיון אומר שזה רק על משהו חריג, במילים אחרות נס. מצד שני, במדבר היו ניסים כל יום. ירד להם מן כל יום, מים מבאר של מרים, עננים, ולא כל ישראל היו צריכים להקריב כל יום קורבן על הניסים שקרה להם. אז אכן חייב לומר על פי פשט שיש ניסים מסוימים שעליהם צריך להביא קורבן וניסים אחרים שלא. לכן מביא רש"י שאילו הניסים שמביאים בתהילים. רש"י מביא דווקא את כל הניסים, את כל הרשימה, כי הפסוק ויזבחו זבחי תודה כתוב אצל חולה. היינו יכולים לחשוב שזה רק על חולה. אם רש"י היה כותב חולה וכולי, אז אולי היה כולל את אלה שלפניו, לכן רש"י מביא את כולם. אחרי שרש"י אומר שצריך להביא את כולם, אז רש"י מעדיף להביא את הדוגמאות שמיהו מוחשית לעם ישראל, מה שנקרא בדידיה ועובדה, איך שזה קרה לעם ישראל. לכן הוא הביא את זה בסדר המאורעות שזה קרה לעם ישראל. ים זה דבר ראשון, כי הרי הם עברו את ים סוף. מדבר, זה הם נכנסו למדבר עד מתן תורה, הם היו הולכים מדבריות. אחרי זה 40 יום שמשה היה בער והם לא יכלו לזוז מהמקום, זה כמו חבושים בבית האסורים. ולכן שלושת האלה כתוב בלשון רבים, כי זה עבר על כל עם ישראל. הדוגמה הרביעית חולה לשון יחיד, כי זה אם אופציה היה למישהו מצב שהוא חולה, אז זה לשון יחיד. נשאל שאלה למה רש"י לא מתחיל עם חבושים בבית האסורים ראשון, כי הרי הם יצאו ממצרים. במצרים הם היו חבושים בבית האסורים. אז רש"י אומר שלפי פשט אי אפשר לומר על מצרים שזה נקרא בית האסורים, מכיוון שבמצרים עם ישראל ישב בארץ גושן, במיטב הארץ, אז לקרוא לזה בית האסורים אי אפשר, אמנם הם עבדו שם בעבודת פרך, אבל זה לא מאלה צריכים להודות, ולכן אי אפשר להתייחס למצרים כבית האסורים, ובמילא מובן הסדר שרש"י מביא. לגבי הקביעה שאמרנו שלפי רש"י מצרים זה לא בית האסורים, הרבי שואל על זה שלכאורה בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, כתוב שנוהגים בליל הסדר לעשות את הגימל מצות מסרון אחד של קמח, שזה יהיה דומה ללחמי תודה. וזה בעצם זכר של לחמי תודה, כי היוצא מבית האסורים, וגם אנחנו יצאנו מבית האסורים משיבוד מצרים, אז לכן צריך לעשות לחמי תודה. אז הרבי שואל שלכאורה לפי ההגדרה של אדמו"ר הזקן, אז מצרים כן נקרא בית האסורים, אז למה אמרנו, איך הסברנו בשיטת רש"י שבפשוטו של מקרא זה לא נחשב בית האסורים? אז הרבי אומר שבעצם השאלה היא הפוכה, השאלה היא על אדמו"ר הזקן בעצמו, כי הרי אדמו"ר הזקן בעצמו פוסק בסדר ברכות הנהנים שבית האסורים זה רק הגדרה לאדם שנמצא במקום על עסקי נפשות או על עסקי ממון, אבל הוא היה מעונה, רק הוא חייב בברכת הגומל. אז נשאלת השאלה על אדמו"ר הזקן בעצמו, איך הוא באמת אומר שמצרים היה בית האסורים? הרי עם ישראל בפועל ישב שם בארץ גושן. כדי להסביר את זה נכנס הרבי בביאור מעניין מאוד, ומגדיר את המושג של קורבן תודה, ואמירת מזמור לתודה בכל השנה, ואי אמירתו בפסח לפי אדמו"ר הזקן, ומזה נחזור לגבי העניין הזה של ליל הסדר של הגימל מצות, שהם משייכים אותם לקורבן תודה. ולפני זה נקדים בעצם בשאלה ונעצים את השאלה, אם אדמו"ר הזקן הולך בשיטה שלא לומר מזמור לתודה בפסח, מכיוון שבפסח לא היו מקריבים קורבן תודה, אז אם באמירה הוא לא רוצה שנאמר מזמור לתודה, אז איך אדמו"ר הזקן אומר שבמעשה, שזה הרבה יותר חזק מהאמירה, אנחנו נביא את השלוש מצות בצורה כזו שזה עשוי מיסרון אחד של קמח כדי להיות ממש דומה לקורבן תודה. אם הוא מקפיד על דיבור, אז למה הוא לא מקפיד על מעשה? וכדי לחזק את השאלה הזו, אז נכנס הרבי להסביר שיש בעצם דעות שונות למה אומרים מזמור לתודה בימי חול, ובמילא למה לא אומרים את זה בשבת ובפסח. למה אומרים את זה בימי חול? יש דעה שהסיבה היא שזה יהיה דומה לקורבן תודה. ויש דעה שהסיבה היא בגלל שיש אמרת חזל שכל השירות עתידות להיבטל חוץ ממזמור לתודה, לכן אומרים את זה, את המזמור לתודה. אלה שטוענים שהסיבה שאומרים מזמור לתודה לא בגלל קורבן תודה, אלא מסיבה אחרת, הם טוענים שלכן אין מניעה לומר זאת גם בפסח. אבל אלו שאומרים שהסיבה שאומרים מזמור לתודה זה בגלל שזה תחליף לקורבן תודה, אז לכן בפסח לא אומרים את זה. לפי שיטת אדמו"ר הזקן, בואו נברר מה שיטתו. הרי אדמו"ר הזקן אומר שלא לומר מזמור לתודה בפסח. האם זה בגלל שאדמו"ר הזקן סובר שמזמור לתודה כל השנה זה בגלל תחליף לקורבן תודה? אז הרב מוכיח שלפי אדמו"ר הזקן לא. הוא במפורש אומר שהסיבה למה אומרים כל השנה מזמור לתודה זה בגלל האמרת חז"ל שכל השירות עתידים להיבטל חוץ ממזמור לתודה. אז אם כך, אז מה אכפת לנו באמת לומר את זה בפסח? הרי זה לא כתחליף לקורבן תודה. אלא רואים שאדמו"ר הזקן כל כך מקפיד שלא יהיה שייכות בפסח לעניין של קורבן תודה. אפילו לא בשייכות דרך אגב, שמזכירים מזמור שמוזכר שם המילה תודה, לא לומר זאת למרות שטעם האמירה היא לא בגלל קורבן תודה. אם כך זה מחזק את השאלה. אם לפי אדמו"ר הזקן, כל העניין של אי אמירת קורבן תודה בפסח זה רק בגלל שיש כאן איזה אזכור דרך אגב של מילה של תודה, אז איך אדמו"ר הזקן אומר שבמעשה, שזה הרבה יותר מאמירה, אנחנו נביא את השלוש מצות ביסרון אחד של קמח כדי להזכיר את קורבן התודה. אז כדי להסביר את זה, אז הרב מדבר על הנושא של מה באמת הסיבה שעושים את השלוש מצות בליל הסדר, ופה אנחנו נבין איך הכל מסתדר. יש שתי שיטות למה עושים שלוש מצות בליל הסדר. יש שיטת המורדכי שעושים את זה אך ורק כדי להזכיר זכר ללחמי תודה. יש שיטת הראש שלוש מצות זה לא קשור בכלל לקורבן תודה. זה קשור לעניין שצריך לחם משנה כל השנה זה שניים, בפסח מתווסף שצריך גם לחם עוני, מוסיפים עוד אחד, שוברים אותו אחר כך. אין קשר בין השלוש מצות ללחמי תודה לפי הראש. הראש רק מוסיף שבפועל נוהגים לעשות איזה מיסרון אחד של קמח כדי שיהיה כאן איזה זכר אגבי לקורבן תודה, אבל לא זה המטרה. מה שיטת אדמו"ר הזקן בזה? אדמו"ר הזקן אומר במפורש שיטתו כמו הראש, שכל הסיבה של השלוש מצות היא לא בגלל בכלל קורבן תודה. שלוש מצות קשור לעניין של לחם משנה וכו'. רק מה עושים פה איזה זכר אגבי ונסתר לעניין של כמות הקמח. ובמילא זה גם עונה על שאלתנו. אין כאן שאלה למה עושים מעשה שהוא מזכיר קורבן תודה, כי לא עושים שום מעשה שמזכיר קורבן תודה. מי שמסתכל על השלוש מצות לא רואה כאן לפי אדמו"ר הזקן קורבן תודה. זה קשור ללחם משנה ועוד חצי של הלחם עוני. זה שיש כאן קמח כמות מסוימת אף אחד לא רואה את זה. זה זכר מאוד אגבי ומאוד נסתר שהוא בכלל לא גלוי, אז לא אכפת לי לעשות את זה. לעומת זאת לומר מזמור לתודה זה הרבה יותר חזק, ואת זה אדמו"ר הזקן אומר שלא יאמרו בפועל את האמירה הזו. במילא נחזור לענייננו, מה ששאלנו בתחילת העניין, האם מצרים נחשב בית האסורים? גם לפי אדמו"ר הזקן אפשר לומר כמו שהסברנו בשיטת רש"י, זה לא בית האסורים, רק זה משהו דומה ואגבי, ולכן אנחנו עושים איזה זכר אגבי ונסתר לעניין הזה של לדמות את מצרים לבית האסורים בצורה מסוימת, אבל לא באמת אפשר להגדיר את זה כבית האסורים. הרב מסיים את השיחה עם הוראה שלמעשה שיהודי שנמצא בשעבוד מצרים, אז אפילו שנמצא במצב שזה אגבי, שהוא הרי יושב בפועל בטוב מצרים, הוא יושב בפועל בארץ גושן, אבל למרות כל הטוב שיש לו, צריך לדעת שהוא דומה לאדם שחבוש בבית האסורים, הוא דומה ליושבי חושך וצלמוות, וכל זמן שאלוקות לא מאיר בגילוי זה נקרא בית האסורים, וכל יום צריך להיות החכה לו בכל יום שיבוא, שהקדוש ברוך הוא יבוא ויוצאינו מבית האסורים הרוחני, מבית האסורים הגשמי, ויוליכנו כממיות לארצנו.